תדמיינו רגע את התרחיש הזה. אדם מאבד קרוב משפחה אהוב. השנה הראשונה היא כאילו קשה מנסו, אבל לאט לאט הפסיכולוגיה האנושית עושה את שלה.
נכון, מנגנון הריפוי הטבעי שלנו נכנס לפעולה.
בדיוק. הכאב האחד מתחלף בזיכרון עמום יותר, ואנחנו פשוט ממשיכים הלאה. זה הטבע האנושי. אבל?
אבל אז יש לך את העם היהודי.
לגמרי. עם שלם שמתעקש להתאבל על עיר חרבה במשך 2000 שנה. למה לא להמשיך הלאה? אז בצלילת העומק שלנו היום, אנחנו מסתכלים על אוסף רשימות מרתק מהחוברת והתחנן תשפ"ו של הרב הלוי.
ויש שם הסבר שממש הופך את כל תפיסת האבלות הזאת על הראש, תכלס.
אז המשימה שלנו היום היא בואו נפרק את זה. אנחנו לא רוצים סתם לעבור על רשימה של מה מותר או מה אסור, אנחנו רוצים לחשוף את הפסיכולוגיה העמוקה, כאילו את המנגנונים הרוחניים שמסתתרים מאחורי הפעולות הכי יומיומיות שלנו, מניהול כעסים ועד לצלחת האוכל.
ומה שבאמת יוצא דופן פה זה שהטקסטים האלה לא נשארים במגדל השן. אתה יודע, הם לוקחים את השאלות הכי גדולות ומיד מורידים אותן לפרקטיקה פיזית. יש פה חיבור מאוד לא טריוויאלי בין הרוח לחומר.
אז בואי נתחיל מהנקודה שהכי קל להזדהות איתה, בסדר? כעס. המקור מביא כלל שדי מוכר להרבה אנשים. כל הכועס חכמתו מסתלקת.
אוקיי, כן.
עכשיו, ביום-יום שלנו, כשמישהו צועק ומאבד אסתונות, אנחנו אומרים שזה יצא לו בלהט הרגע, נכון? כאילו תקלה זמנית. אבל הטקסט מתאר את זה קצת אחרת. הוא מדבר על משהו שנחרט בנפש ולא נמחק. הוא מביא את הדוגמה של משה רבנו מפרשת מטות, שטעה רק בגלל שכעס.
נכון, וזה חתיכת אירוע.
זהו, ואני קורא את זה ושואל את עצמי, האם הכעס הוא רק רגש חזק שממסך לנו את הראייה, או שזה תיאור של קריסת מערכות מוחלטת? תראי, זה הזכיר לי את מסך המוות הכחול במחשבים הישנים.
וואו.
כן, אתה עובד על משהו, הכל סבבה, ופתאום, בום, קריסה. שום דבר לא נשמר. לזה הטקסט מתכוון כשהוא אומר שהחוכמה מסתלקת.
תשמע, האנלוגיה הזאת של מסך המוות הכחול היא כנראה התיאור הכי מדויק למנגנון הזה. כשאנחנו בוחנים את המונח חכמתו מסתלקת, זה לא עניין של חוסר נימוס או התנהגות רעה.
אוקיי.
זה לא שהאדם בוחר להתעלם מהשכל שלו. השכל פשוט כאילו איננו שם. המנגנון הרציונלי מתנתק לחלוטין. וברגע הזה, האדם הופך להיות מונע מאנרגיה רגשית גולמית לגמרי.
שזה מסביר את מה שאמרתי על החריטה בנפש.
בדיוק. כשאין לך את הפילטר של השכל, המילים שאתה אומר לא רק פוגעות באדם השני, הן ממש משנות את המבנה הנפשי שלך, של הכועס עצמו.
רגע שנייה, אני חייב לאתגר את זה. אם אני כועס ואומר משהו טיפשי, אחרי שאני נרגע, מבקש סליחה והכל ממשיך. הטקסט אשכרה אומר שיש פה נזק בלתי הפיך.
תראה, הוא מבהיר שאי אפשר פשוט לעשות קונטרול Z, כאילו פעולת ביטול למילים שנאמרו בכעס. ההתנצלות מתקנת את היחסים החברתיים.
נכון.
אבל הרישום בנפש נשאר. הפעלת את המערכת שלך על ריק, בלי חוכמה. זה משאיר צלקת. משה רבנו, שהוא שיא החוכמה, טעה כי באותו רגע הגישה למידע פשוט נחסמה לו. בלי שליטה בכעס, החוכמה נמצאת בסכנת אחדם ידית.
וואו. זה מדהים וזה מוביל אותנו באלגנטיות לנקודה הבאה, כי אם כעס הוא סוג של הפסקה הרסנית לפעילות של המוח, הטקסט ישר עובר לדבר על הפסקה שהיא בונה.
אנחנו עוברים לבין הזמנים.
בדיוק. התקופה הזאת של החופשה של לומדי התורה, ויש פה ציטוט של הרמב״ם שלגמרי דורש הסבר.
כן, כי תזכור שהדיון על הפסקת לימוד הוא תמיד טעון. בעולם שמקדש התמדה, עצירה נחשבת הרבה פעמים לנסיגה או ביטול תורה.
נכון, ופה באמת מגיעה הפתעה. הרמב״ם פוסק שאם יש מצווה שמישהו אחר לא יכול לעשות, מותר לך לעצור את הלימוד. אבל הזכור הוא על המילים שהוא מסיים איתן ויחזור לתלמודו.
שזה לכאורה מובן מאליו, לא?
כן. ברור שאם עצרתי כדי לעזור, אני אחזור ללמוד אחר כך. אבל פה זה נהיה ממש מעניין. כי הפרשנות אומרת שהמילים האלה בעצם מגדירות מחדש את ההפסקה. הניתוק הוא חלק מתהליך הלימוד.
אהה.
וזה זרק אותי ישר לעולם של מרוצי מכוניות. אתה יודע, הפיט סטופ.
העצירה להחלפת צמיגים.
כן, בדיוק. כשאתה עוצר כדי לתדלק ולהחליף צמיגים, המכונית אולי לא נוסעת באותו רגע, אבל העצירה הזאת היא קריטית כדי לנצח במרוץ. המנוחה היא חלק מהמרוץ.
תשמע, זאת בדיוק המכניקה פה, כי רכישת ידע וחוכמה זה לא תהליך ליניארי של פשוט לדחוס עוד ועוד מידע.
נכון.
כשאתה לומד בלי לעצור, אתה אוגר נתונים אבל לא מעכל אותם. המנוחה, הבין הזמנים הזה, זה הזמן שבו המידע שוקע ומתחבר ויוצר תובנות חדשות. הרמב״ם בעצם אומר שהיציאה החוצה משרתת את החזרה פנימה.
אז מדיבור על הפסקה אישית, המקורות פתאום לוקחים אותנו לרמה הלאומית ההיסטורית. איך אומה שלמה מתמודדת עם הפסקה מוחלטת של החיים? ופה אנחנו נכנסים לדיון על תשעה באב.
שזה מתחבר למשפט שפתחת איתו בהתחלה.
בדיוק. המשפט של חז"ל, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. עכשיו תראי, יש פה פליאה עצומה מבחינתי. למה משתמשים בלשון הווה, רואה?
במקום מירה, בעתיד.
כן. אם אני מתאבל עכשיו, תבטיחו מי שבעתיד אני אראה בשמחתה. למה הטקסט מתעקש על זה שאני כבר עכשיו רואה?
וכאן מגיע הפענוח הפסיכולוגי הגאוני של החתם סופר. הוא מביא את הכלל ההלכתי והפסיכולוגי, גזרה על המת שהשתכח מן הלב לאחר 12 חודשים.
אוקיי, אז אחרי שנה אנחנו אמורים להתגבר על זה.
נכון, התודעה שלנו מתוכננת להחלמה. אנחנו לא יכולים לשאת כאב כזה עשרות שנים. אז אנחנו ממשיכים הלאה. אבל, וזה חתיכת אבל...
זה נכון רק למישהו שבאמת מת.
בדיוק. העובדה שעם ישראל מסוגל לשבת על הרצפה ולבכות על עיר שחרבה לפני 2,000 שנה, מוכיחה שירושלים לא מתה, היא חיה.
וואו. אם היא הייתה סתם זיכרון מת, כמו, לא יודע, האימפריה הרומית, לא היה לנו אכפת היום.
לגמרי. ולכן החתם סופר מסביר שהאבל עצמו הוא הנחמה והשמחה. ברגע שאתה מרגיש את הצער, אתה מזהה את החיות של ירושלים באותו רגע. אתה רואה בשמחתה ממש עכשיו, דרך הדמעות.
אני פשוט מתלהב מהתפיסה הזאת. כאילו הופכים פה את העצב למשהו אקטיבי של תקווה. אם כואב לנו, סימן שאנחנו בחיים.
אבל אז עולה השאלה, איך משמרים רעיון פילוסופי כזה גדול במשך כל כך הרבה דורות?
וזו בדיוק הנקודה שבה הטקסט צולל לתוך הפרקטיקה וההלכה. המכניקה של הזיכרון, איך מורידים את כל זה לרצפה. יש למשל את הדיון המיסטי על גיד הנשי.
כן, הקשר בין 365 עלבים לימות השנה.
נכון, שהסטייפלר והזוהר מביאים שגיד הנשי מקביל בדיוק לתשעה באב. אז יש לנו תזכורת פיזית בגוף של החיה שהשם לא שוכח אותנו. אבל אז מגיעים להלכות שהן עוד יותר ספציפיות לנו.
כמו ההלכות על השינה.
בדיוק. יש את הפער הזה בין העבר כשהיו ישנים על הרצפה עם אבן מתחת לראש, לבין הפסיקות המודרניות של הרב קנייבסקי והרב אוירבך, שמתירים היום לישון על מיטה ומזרן כרגיל.
שזה נשמע סותר, כאילו מוותרים לנו.
כן, אם הגוף צריך לזכור את הכאב, למה הם מוותרים?
כי תראה, המטרה של ההלכה היא מודעות, לא עינוי עצמי. הפוסקים היום מבינים את ירידת הדורות בחוסן הפיזי. אם אדם ישן על אבן והוא קורס למחרת ולא מתפקד, אז פספסנו לגמרי את המטרה. הזיכרון צריך לשרת את התודעה. לא למחוץ אותה.
זה ממש מעניין. וזה גם מסביר את הדיון שיש שם על הברכה של שעשה לי כל צרכי בבוקר.
הברכה על הנעליים, כן.
כן, הרי אסור לנעול נעלי אור בתשעה באב וביום כיפור. אז למה שאני אברך על משהו שאני בכלל לא משתמש בו באותו יום?
אז יש פה מחלוקת מרתקת. חלק אומרים לברך כי זה מנהגו של עולם. כאילו הודעה כללית על זה שיש נעליים בעולם.
אבל אז הטקסט מביא את מנהג הגרא.
בדיוק, הגאון מווילנה, שממש חיכה למוצאי הצום כדי לנעול את הנעליים ורק אז לברך עליהן.
כי הוא דרש חיבור לחוויה האישית הפיזית שלו. אבל תגידי, כשאנחנו קוראים על כל המיקרו-מנג'מנט הזה, כמו הדיון שם על תסרוקת, אם לחפוף את הראש או להסתרק בשיער יבש, אז מה המשמעות של כל זה? אנחנו לא מפספסים פה את העיקר?
זהו, שממש לא, כי אידיאולוגיות מתפרקות אם לא קושרים אותן לפעולות פיזיות. המיקרו-מנג'מנט הזה הוא מה שבונה את השריר הזיכרון שלנו. ברגע שההלכה אומרת לך איך לסרק את השיער, היא מבטיחה שהזיכרון מלווה אותך בכל רגע. אתה לא יכול לברוח לאיזה פילוסופיה באוויר.
אוקיי, אז אם כבר דיברנו על גבולות פיזיים, זה מוביל אותנו ישר לדבר הכי יומיומי. האוכל שלנו, או יותר נכון, דיני השחיטה וקדושת המזון והחי.
שזה נושא מרתק בפני עצמו.
לגמרי. יש פה שתי הלכות שממש דורשות פיצוח. מצד אחד, האיסור של אותו ואת בנו, שלא שוחטים בהמה טהורה והילד שלה באותו יום. אבל זה חל רק על בהמה מבויתת.
אוקיי.
ומצד שני, המצווה של כיסוי הדם. זה תקף אך ורק על חיה או עוף, לא על בהמה. מה הקטע עם ההפרדה הזאת?
תראה, יש פה ניתוח מדהים של ההפרדה בין עולם הבית לעולם הבר. כשמדובר בבהמה מבויתת, אתה האדם שמנהל אותה, נכון? אתה שולט מתי היא תאכל ומתי היא תתרבה.
כן, אני האחראי עליה?
בדיוק. אז בגלל שאתה שולט במבנה המשפחתי שלה, התורה דורשת ממך לקחת אחריות מוסרית ולא להיות אכזרי. אתה לא יכול לשחוט אם ובנה באותו יום.
הבנתי. ולגבי חיית בר?
חיית בר היא לא תחת השליטה שלנו. אנחנו פוגשים אותה רק בנקודת המוות. אין לנו קשר למשפחה שלה, ולכן שם אנחנו צריכים לכבד את סוד החיים עצמו שמיוצג בדם. המפגש עם עולם הבר דורש ענווה, אז מכסים את הדם.
ואת הבן שלה באותו יום הוא כמובן חוטא ומקבל מלכות. אבל הבשר כשר לחלוטין ומותר באכילה. שנייה, אם הוא עשה מעשה כזה לא מוסרי, למה הבשר לא נפסל? זה נשמע נורא טכנוקרטי וקר.
אני מבינה למה זה מתסכל אותך, אבל תשמע, יש פה עיקרון משפטי ופילוסופי עצום. התורה מפרידה בעדינות בין המנגנון ההלכתי הטכני לבין האחריות המוסרית של האדם.
כלומר, השחיטה עצמה עבדה כמו שצריך.
בדיוק. טכנית, החיה מתה בדרך הנכונה. הכישלון הוא חיצוני. השוחה תהיה בעונש חמור, אבל אנחנו לא מעניקים תכונות מיסטיות לבשר. החומר לא משנה את טיבו בגלל שהאדם עשה חטא מוסרי.
זה שומר על המערכת מפני כאוס.
לגמרי, אי אפשר להרבב הכל ביחד.
מדהים. אז צללנו לכל כך הרבה חוקים ופלפולים ופסיכולוגיה, והנה בסוף הטקסט עושה פניית פרסה עוצמתית וחוזר אל הבסיס הכי נקי שיש. אמונה פשוטה.
כי לפעמים שם נמצאות כל התשובות.
כן, הם מביאים את העניין של אמירת שמע ישראל בבוקר ובערב. נכתב שהשבח הגדול של העם שלנו זה שאנחנו אומרים את זה מתוף אמונה פשוטה ואהבה, בלי לחפש הוכחות, חקירות או מופתים.
שזה יפהפה.
זה יפהפה, אבל זה יוצר לי דיסוננס. כאילו, מה עשינו פה ברבע שעה האחרונה אם לא לנתח פילוסופית כל פרט קטן? הטקסט בעצם אומר בסוף שהשכל מיותר.
לא, לא, ממש לא. תדמיין רגע בניין ענק, גורד שחקים. מה שעשינו פה היום, הניתוחים והפלפולים, זה בעצם לעצב את הקומות, לתכנן את החלונות והמשקולות.
אוקיי.
אבל שום בניין לא יכול לעמוד, אפילו שנייה, בלי יסודות בטון עמוק באדמה. יסודות שאי אפשר לראות בכלל. קבלת עול מלכות שמיים, האמונה הפשוטה הזאת, היא התשתית להכל.
זאת אומרת, אם מישהו עושה את הכל רק מתוך ניתוח אינטלקטואלי...
אז ברגע שההיגיון שלו יקרוס, או ברגע שהוא יחרס והחוכמה שלו תסתלק, כל המבנה ייפול איתו. האמונה הפשוטה מבטיחה שהכל נשאר יציב.
וואו, איזה סיכום. אז באמת עברנו מסע מטורף פה. מהקצר החשמלי של הכעס דרך אומנות ההפסקה של בין הזמנים, ראינו איך האבל הירושלים הוכיח שהיא חיה, והבנו איך המנגנון הפיזי שלנו בונה זיכרון קולקטיבי.
וכמובן הגבולות המוסריים שלנו מול בעלי חיים והטבע.
לגמרי. אבל לפני שאנחנו נפרדים, רציתי להשאיר למאזינים משהו לחשוב עליו. יש פרט אחד קטן שהופיע במקורות שעדיין לא נגענו בו.
אני מקשיבה?
הסעודה המפסקת לפני תשעה באב.
מובט
שהמחלוקת אם יש חובה לאכול פת, לחם, ולטבול אותה באפר. עכשיו תראי איזה יופי. הלחם מסמל חיים, כוח וסובה, נכון? והאפר הוא הסמל הכי קיצוני למוות וחורבן.
אוקיי.
Okay. האם האקט הזה של לאכול לחם שטבול באפר בביס אחד רגע לפני הצום לא מסכם לנו את כל הפילוסופיה של חתם סופר? פעולה שמשלבת כוח חיים עם כאב חורבן ומוכיחה שדווקא מתוך האפר הזיכרון החיים ממשיך לפעום בנו.
תשמע, זו תמונה שממש תלווה אותי עכשיו. מרתק.
נקודה קטנה למחשבה לכולנו. המשיכו לחפש את המנגנונים הנסתרים מאחורי הדברים הפשוטים, ונשתמע ביון המעמיק הבא.